יפים ביותר של עם ישראל. הימים הנפלאים ביותר זה הימים האלה, הימים אותם 40 יום. אותם 40 יום שבין מתן תורה ובין מה שקרה אחר כך ובין שבירת הלוחות. זה הזמן שכלל ישראל היה בשיא שלא היה כמו. יהיה כמותו רק לעתיד לבוא, במהרה בימין. אבל שיא שלא היה כמותו, זה המצב הזה. כולם היו בתחתית ההר, במצב עדיין של מעמד הר סיני. עם אותם שני כתרים שקשרו להם מלאכי השרת בזמן שהקדימו נעשה למשמע לפני שחטפו ישראל. החטא היה אחר כך, זה היה ב-17 בתמוז. ואז באותו יום כשחטאו ישראל, אז ירדו, כמו שכתוב בגמרא, 120 ריבור של מלאכי חבלה, ולקחו מהם בחזרה את הכתרים. אבל הזמן הזה, אותו זמן, לא היו ימים כאלה בעם ישראל, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אז לא היו ימים כאלה בעם ישראל, וגם כמובן לא שליח שיהיו כמותם רק בזמן התיקון השלם. אלו היו ימים ימים שעליהם נאמר בגמרא, שכביכול בורא העולם אמר עלינו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אחר כך מתחדש על ידי אחד, אכן כאדם דמותו. אבל עד אז, אז עדיין אני אמרתי אלוקים אתם, בני עליון כולם. אלו הימים האלה. הימים האלה שמשבועות ועד. צריכים לדעת את זה. בימים האלה צריכים תמיד לזכור. שאלו ימים שצריכים, עליהם צריך להתרפק. אליהם צריכים להתגעגע. אלו הימים היפים שלנו, אלו הימים הטובים ביותר שלנו. אל הימים האלה אנחנו רוצים לחזור. כל מגילת שיר השירים, כולה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כמו שחזר מפרשים, כל מגילת שיר השירים, כולה מכוונת רק לזה, לגעגועים, לאותו מצב, לאותו ישקני מנשיקות פיהו שהיה באותו מעמד קדוש, באותו מעמד הר סיני. ואותו מצב, אותו מצב של מעמד הר סיני, זה מה שמשה רבינו היה בהר, ואנחנו היינו באותו מצב עדיין של מעמד הר סיני, זה היה המצב שאליו אנחנו מתגעגעים. חז"ל אומרים בזמן שחטאו ישראל, אז כתוב על זה בחז"ל בכמה נוסחאות, בכמה אופנים זה כתוב. כמו שכתוב במדרש שיר השירים, כתוב כיוון שעשו ישראל כיוון שעשו ישראל את העגל, אותו מעשה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שיברתם נעשה, היזהרו בנשמה. זאת אומרת כך, הכתרים היו אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמה, היו שני כתרים בראש כל אחד ואחד. ובמשך כל אותם 40 יום, אז כל אחד מישראל היה עם אותם כתרים. כמו שמשמע, כמו שמפורש כמעט ברש"י ובתוספות, כמו שמפורש ברש"י ובתוספות. בהמשך הגמרא כתוב שאחרי שניטלו הכתרים האלה כולם מאיתנו, אז כתוב וכולם זכה משה ונטלם. משה רבינו לקח לעצמו את כל הכתרים האלה כולם, כולם נשארו אצלו, וכולם, את כל הכתרים כולם זכה משה ונטלם. כתוב ככה, גם ברש"י וגם בתוסף, כתוב שני קצרים של הוד היו. לפיכך, כשנטל משה קרן אור פניו. כשמשה נטל את זה, אז קרן אור פניו. גם ברש"י כתוב כך. ומשה ייקח, והוא היה קירון אור פניו. מפורש ככה, גם ברש"י וגם בתוספות, שזה היה קירון אור פנים של משה רבנו. היוצא מזה, שלפני שנטל את זה משה, בזמן שזה היה לנו, בזמן שזה היה של כולנו, אז אותו קירון אור פנים שהיה למשה אחר כך, עד כדי ויראו מגשת אליו, אז קירון אור הפנים הזה עצמו היה מנת חלקו של כל אחד ואחד מישראל. הוא עצמו היה בידה, הוא עצמו היו לו את השני כתרים שמהם לקח משה אחר כך את הקירון אור פנים. אז נמצא שאנחנו כולנו היינו במצב שאותו קירון אור פנים לא ראינו אותו, אלא הוא היה שלנו. לכל אחד מאיתנו היה קירון אור פנים. אחרי החטא, כשנשאר קירון אור פנים אצל משה רבינו, אז ויראו מגשת אליו. כבר אי אפשר היה לגשת אליו. רק לדוגמה, מה עושה חטא? מה חטא פועל? אם שם כנגד מעשה וכנגד נשמע, אז נאמר לנו, שיברתם או פגמתם או קלקלתם, אלה שלושה לשונות בחזה, שלושה מקומות. על כל פנים, את כל זה שיברתם, נעשה, היזהרו ונשמע. זאת אומרת, עדיין יש לכם נשמע ובו אתם צריכים להיזהר. תיזהרו עדיין בנשמע. את הנעשה שיברנו בעוונותינו, היזהרו בנשמע. אז ננסה קצת להבין. מפורש בגמרא, וכבר עומדים על זה המפרשים, מפורש בגמרא שכשאמרו הקדימו ישראל נעשה לנשמע, אז הם זכו לשני דברים. זאת אומרת שבזמן שמקדימים נעשה לנשמע, אז זוכים לכתר, לא רק בגלל הקדמת נעשה, אלא שיש זכייה בכתר גם בגלל הנשמע. אילו היו מקדימים נשמע לנעשה, לא היו זוכים בשום כתר. כשהקדימו נעשה לנשמע, זכו בשני כתרים. זאת אומרת, גם עבור נשמע מגיע כתר. אם עבור נשמע מגיע כתר, כלומר שכתר אחד היה מגיע להם, אם היו מקדימים נשמע לנעשה גם, מפורש לא כך. הקדמת נעשה לנשמע היא זאת שזיכתה אותם בכתר. הנשמע מצד עצמו לא מזכה בכתר, רק נשמע שבא אחרי נעשה. אותו נשמע שמגיע אחרי נעשה, הוא מזכה בכתר. אבל הקדמת נשמע לנעשה, דהיינו נשמע שלא קדם לו נעשה, נשמע שלא בא אחרי נעשה, בכלל לא מזכה בכתר. כמו שמפורש בגמרא, וכמה מדייקים כולנו, זה מפורש בגמרא, בשעה שהקדימו, אז ההקדמה הזאת זיכתה אותם בשני כתרים. לכאורה כתר נשמע לא קשור להקדמה. אם יש כתר לנשמע, אז הוא לא בהקדמת הלו. מפורש שגם כתר נשמע מכוחה של ההקדמה הוא מגיע. וביאור הדבר, נשמע שבא לאחר נעשה, זאת אומרת נשמע שקדם לו נעשה, אנחנו בדרך כלל טועים בפירוש המושג נשמע. אדם בדרך כלל רגיל לומר שכאשר מישהו מדבר אליו אז הוא שומע אותו, הוא שומע את המדבר. זו טעות, זו טעות גרועה מאוד. בדרך כלל לא שומעים את המדבר, שומעים את הדיבורים. אף אחד לא שומע את המדבר. זאת אומרת, כאשר אני שומע אז השמיעה מתייחסת לדיבורים המדוברים, השמיעה לא מתייחסת בכלל אל האדם המדבר, לא אותו אני שומע, לא אליו אני מאזין, אני שומע את הדיבורים המדוברים, דיבורים. אין צורך בכלל באדם המדבר, האדם המדבר הוא לפעמים מיותר. בדור האחרון רחמנא ליצלן, כשהצליחו לתפוס את הדיבורים לבד בלי המדבר, אז יש בזה אפילו עדיפות. הנח למדבר, תיקח את הדיבורים בעצמה. זאת אומרת שהשמיעה מתייחסת לא אל המדבר בכלל, לא שומעים את המדבר, שומעים את הדיבורים. השמיעה חלה על הדיבורים, לא על המדבר. היא לא מצטרפת אל המדבר, לא אותו שומע. בזמן שהשמיעה חלה על הדיבורים המדוברים, אז פירוש הדבר הוא, זה ברור ששמיעת הדיבור זה אותם דיבורים כשנקלטו באוזניי, אותם אני שומע. זאת אומרת, אני שומע את מה שנקלט אצלי. מושג שמיעה גבוה מזה אין לנו. לנו אין מושג כזה שנקרא שמיעה, לשמוע את המדבר. אנחנו לא יכולים לשמוע את המדבר, אין לנו שום צירוף אליו, אין לנו ולא ולא כלום. הדיבורים דוברו, הם נאמרו והם נשמעו בעולם ונקלטו באוזנו של השומע, אז אותם הוא שומע, את מה שכבר נקלט באוזנו, את מה שהוא קלט, את זה הוא שומע. כמובן שהוא שומע את מה שנקלט אצלו ולא יותר מזה, הוא לא יכול לשמוע יותר מזה. אין אפשרות לשמוע יותר ממה שכבר נקלט באוזנו. הפירוש של נשמע שקדם לו נעשה, זאת אומרת כדרך שהנעשה הוא נעשה מכוח הציווי של המצווה, דהיינו אני לא אעשה את מה ש שיוצא מתוך הבנתי שלי, אלא אם הנעשה הוא מצטרף אל המדבר, אל המצווה. הנעשה הוא של מה שהמצווה מצווה, זאת התייחסות אל המצווה. זאת אומרת, זאת הוצאה לפועל של הציווי של המצווה, ולא של הציווי שהובן אצל מי שנצטווה. זה הפירוש נעשה שהוא קודם לנשמע. אז בנעשה כזה שהוא קודם לנשמע, כשמגיע אחריו נשמע, פירושו שהנשמע מתייחס גם הוא אל המדבר. זאת אומרת, זה מין נשמע כזה שהוא מצטרף אל המדבר. זה נשמע שמכוחו זוכים לכתר. זה ברור. אין שום כתר. אולי כמה מילים לפרש את המושג כתר. כתר הוא תמיד מה שמצטרף לכל קומה שהיא, לכל צורת אדם שהיא, או לכל צורה שהיא, בכל מקום שחל עליו כתר. מה שמצטרף לכל צורה שהיא באופן של נוסף עליו, זאת אומרת מה שחל עליו מלמעלה ממנו, זה נקרא כתר. כתר תמיד הוא נמצא מעל הראש, והוא תמיד דבר שניתן מלמעלה, הוא נמצא תמיד מעבר לדבר בעצמו. זה עניינו של כתר. כדרך כשמשה רבינו עלה למרום וצעור לקדוש ברוך הוא שהוא קושר כתרים לאותיות, פירוש קשירת כתרים לאותיות עניינה שהאותיות בעצמם אומרות את מה שהן אומרות. כל אות אומרת אך ורק את מה שהיא אומרת. כשיש לאות כתר, אז זה מצרף את האות למה שלמעלה ממנה, זה עניינו של כתר. ואז האות אומרת הרבה יותר, זאת אומרת היא תמיד מושכת. הפירוש הפשוט של רבי עקיבא שהיה דורש כתרי אותיות, אי אפשר לדרוש את הכתר בעצמו. הכתר בעצמו לא ניתן להידרש, אין דרשה בכתר. הכתר בעצמו לא מצאנו בו דרשה, בחזל לא מצאנו דרשות בכתר. הכתר עצמו לא ניתן להידרש. אם יש מקום לדרוש, אז הדרשה חלה באות, רק אות שיש עליה כתר מגלה יותר ממה שהיא מגלה אם אין עליה כתר. זאת אומרת היא תמיד קשורה למה שגבוה ממנה, וממילא היא תמיד אומרת יותר, היא ממשיכה תמיד מעמקים יותר גדולים, מעומק יותר גבוה, ממשיכה עוד ועוד. לכן אפשר לדרוש על כל קוץ וקוץ טילי טילים של הלכות. הטילי טילים לא מתייחסים לקוץ, לא מהקוץ יוצאים הטילי טילים, לא מהקוץ יוצאים אותם טילי טילים של הלכות. אותם טילי טילים של הלכות כתובות באות, אבל אות של מי שיודע לקרוא את האות עם הקוץ שעליה, יודע לקרוא באות הרבה יותר ממה שקוראים באות בלי הקוץ שעליה. זה ההבדל בין אות בלי כתר ואות עם כתר. הכוח שלנו לעשות משהו, לבצע משהו, להוציא לפועל משהו, אז הכוח שלנו מוגבל למה שיש ברשותנו. מה שבכוחנו, את זה אנחנו יכולים להוציא לפועל. מה שיש לנו בכוח, את זה אנחנו יכולים לבצע, לעשות. כשאמרנו נעשה קודם לנשמע, שמנו את עצמנו כעושים לא את הבכוח שלנו, אלא את מה שמצטווינו. זאת אומרת, עשינו את עצמנו כעושים לא מתוכנו. אנחנו לא עושים משלנו, אנחנו עושים ממה שנצטווינו. צירפנו את כוח העשייה שלנו למה שאנחנו מצווים. זאת אומרת, באופן כזה אנחנו יכולים לבצע, אנחנו יכולים להוציא לפועל לא את מה שאנחנו מבינים, את מה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים להוציא לפועל את מצוותו יתברך, את מה שהוא ציווה. כל מי שמתנה את העשייה שלו בשמיעה קודמת יכול לכל היותר לעשות לפי גבולותיו שלו. שהוא מוגבל, כך הוא יכול לבצע. כמה שבכוחו, כך הוא יכול לבצע, כך הוא יכול לעשות. אבל כשהוא מצרף את כוח המעשה שלו ואומר נעשה קודם לנשמע, זאת אומרת אני אעשה את מה שאתה מצרף, עשיתי את עצמי למוציא לפועל לא את מה שבכוחי, עשיתי את עצמי כמוציא לפועל של הציווי בעצמו, כך אני יכול לעשות את הציווי. זה הפירוש הפשוט של המילים כתר נעשה. זה כתר של נעשה. כתר של נשמע. בזמן שהנשמע מגיע אחר הנעשה, אז הכתר של נשמע הוא שאני שומע את מה שהוא אומר, אני לא שומע את הדיבורים. מי ששומע את הדיבורים שומע את מה שהוא שמע, מה שנכנס באוזניו את זה הוא שומע. מי ששומע אחרי נעשה קודם, אז גם השמיעה אצלו היא באותו מהלך של נעשה. זאת אומרת הוא שומע את מה שהמדבר מדבר, הוא שומע את המדבר. סוף להבין מאין המקור למציאות כזאת שנקראת תורה שבעל פה? מאיפה? מאיכן? איך שייך לחדש משהו בתורה? אז ברור שהפירוש הפשוט של המילים, כן, למי שמבין בכלל משהו, הפירוש הפשוט של המילים, כשאני שומע את מה שדובר אליי, אני לא יכול לשמוע יותר ממה שדובר אליי בשום פנים ואות. כשאני מטה את האוזן לשמוע את המדבר, ואת המדבר אני שומע, אז אני יכול לשמוע הרבה יותר מאשר הדיבורים שדוברו. אני שומע את המדבר, אני שומע אותו, אני שומע את האומר, אני לא שומע את הדיבורים. האומר הוא בלי גבול, האומר הוא מקור כל התורה כולה. מי ששומע שם, אז כמו שכתוב בפסוק, איש שומע לנצח ידבר. זה רבי עקיבא, שהוא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, תילי תילים של הלכות, בלי גבול ובלי תחלות, תמיד עוד ועוד ועוד. ומכל תל של הלכות אז מגיעים עוד טילים, ומעוד טילים מגיעים עוד טילי טילים. וכמו שכתוב בגמרא, כל מקום שכתוב לשון כזה, אז הגמרא תמיד אומרת שזה מתכוון עד סוף העולם. כמו פירי פירות, או כיוון דתנה פירות פירותיהם, או כיוון דתנה צרות צרותיהם, עד סוף העולם למה לי? כיוון דתנה תילי תילים, אז עד סוף העולם למה? זה ממילא עד סוף העולם. זה הולך בלי גבול, זה נמשך בלי גבול ובלי תחליט. תומע, כתוב בפסוק, לנצח ידבר. מדבר ומדבר ומדבר עוד ועוד ועוד בלי גבול. דהיינו, לא משום שהוא איש שומע, זה הכוונה, שהוא שומע את שומע באמת, שומע, שומע את המדבר. מי ששומע את המדבר, המקור הוא בלי סוף, המקור הוא תמיד מעיין נובע, תמיד מעיין נובע עוד ועוד. מי ששומע את הנביאה, מי ששומע את המדבר עצמו, הוא שומע את שורש, את מקור המעיין. אז הוא מובן שהוא לנצח, לנצח. ברור זה הכתר של נשמע, זה פירוש כתר בנשמע. דהיינו, נשמע בלי כתר פירושו שמיעה מוגבלת של הדברים בעצמם כמו שהם, אפילו שמיעה מלאה של כל הדברים בעצמם, אבל אין לזה שום שייכות לכתר, אין פה כתר. שמיעה שיש לה צירוף של כתר נשמע, פירושו מין שמיעה כזאת שהיא מתייחסת למקור הדיבור. זאת אומרת, אני שומע את המדבר, לא את הדיבור, אני שומע את שורש הדיבור. זה מה שכתוב, זה מה שכתוב בחז"ל, בסדר עולם. בסדר עולם רבה, בפרק למד, כתוב שם, מדברים על סוף הזמן של נבואה. הנבואה הגיעה עד חגי, זכריה ומלאכי. עד כאן היו הנביאים מדברים, כשמת מלאכי. אז בסדר עולם מדובר על פטירת מלאכי, שהוא היה, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שכתוב גם שם, שהוא היה עזרא הסופר בעצמו. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, עד כאן הייתה נבואה. פירוש נבואה זה אפשר היה לשמוע דיבור חדש, אפשר היה לשמוע עוד דיבור ועוד דיבור, נבואה. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילה, כוף אוזנך, הט אוזנך, תכופף את האוזן, תפה את האוזן, ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. מה פירוש לכופף את האוזן? מה פירוש להטות את האוזן? איך מכופפים אוזן? מה זה כיפוף של אוזן? ברור. אוזן ששומעת רק את מה שמגיע אליה, זאת אוזן שלא מתכופפת. אוזן שמתה את עצמה אל המדבר, זאת אוזן שמתכופפת. זה נקרא לכפוף את האוזן ולשמוע את מה שהמדבר מדבר. להטות את האוזן אליו. זאת הטיית אוזן. כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילה. כאן אם אתה רוצה לשמוע עוד דיבור, אז כאן צריך הטיית אוזן, צריך כאן כפיפת אוזן. אחרת אין אפשרות לשמוע דיבור, אחרת הדיבורים כבר דוברו. אין אפשרות של שמיעה. אם חזל מגלים לנו שכשעשו ישראל אותו מעשה, אז איבדנו כתר מעשה. איבדנו כתר מעשה. זאת אומרת, אותו אובדן של כתר מעשה, הוא הסיבה היא פשוטה. כמו שכתוב הפסוק, קום עשה לנו אלוהים אשר יצאו לפנים, אשר ילכו לפנים. זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיל. זה עיבוד כתר מעשה. החידוש שכתוב כאן בחזל, שיברתם מעשה היזהרו ונשמע, פירושו שאת כתר נשמע, כתר נשמע עדיין לנו, יש לנו עדיין שייכות לכתר נשמע. זאת אומרת, אותו כתר של נשמע שקדם לו נעשה, אותו כתר לא נאבד בחטאי. זה על כוח. הרי זה מה שאומרים, שיברתם נעשה, היזהרו בנשמע. פירושו, שיברתם נעשה קודם לנשמע, היזהרו בנשמע, באותו נשמע שעדיין לא שיברתם אותו. זאת אומרת שאותו נשמע, אותו נשמע, נשאר כאילו בידי. זה כתוב בחזרה. זה סותר במפורש את דברי הגמרא, בשעה שחטאו ישראל, אבל במפורש סותר את דברי הגמרא. בגמרא מפורש כתוב, שבשעה שחטאו ישראל, אז ירדו 120 ריבו של מלאכי חבלה ולקחו מהם את שני הכתרים. את שני הכתרים גם יחד. זאת אומרת, לקחו מהם גם כתר נעשה וגם כתר נשמע. אז מה זאת אומרת? שיברתם נעשה, יזהרו ונשמע. באיזה נשמע נזהר? כאן מדובר על נשמע אחר. שם שיברנו את שני הכתרים. בוודאי על כורחנו, פירוש הדברים, זה בוודאי שבזמן החטא נתלו מאיתנו שני הכתרים גם יחד. זה כמו שכתוב בפסוק מפורש, והתנצלו בני ישראל את ים מהר חורב. אותו עדי, אותו תכשיט שניתן לנו, נלקח מאיתנו. זאת אומרת, איבדנו את שני הכתרים. מה שכתוב בחזל, שיברתם מעשה, היזהרו בנשמע, פירושו. כאן מדברים על אחר שכבר ניתן לנו, אחר שזכינו עוד פעם לקבלת לוחות שניים, והם כבר לא היו במעלת נעשה קודם לנשמע. זאת אומרת, נעשה קודם לנשמע נשבר, והוא כבר לא קיים. מה שזכינו בלוחות השניים, מה שזכינו כשקיבלנו את התורה פעם שנייה, זכינו בכתר נשמע מחדש ותולו, רק בכתר נשמע. על זה מזהירים אותנו, את הנעשה שיברתם בפעם הראשונה, כעת תיזהרו לא לשבר את כתר נשמע. כתר נשמע אותו תשמרו, לא לשבור את כתר נשמע. זאת אומרת מפורש כאן אותה מעלה גדולה שהיא הייתה, שבזכותה היינו צריכים לקבל את הלוחות הראשונות, אותה מעלה נלקחה מאיתנו ואין לנו אותה יותר. מה שניתן לנו במקומה ובה אנחנו חיים עדיין, המעלה שכן ניתנה לנו זאת המעלה של, זאת מעלת, זאת אומרת, זה הכתר של נשמה. הכתר של נשמה חזר אליה. דהיינו, אף על פי שאת הנעשה שיברנו, אבל את הכוח שנקרא נשמה, באופן של נשמה שקדם לו נעשה, את הכוח הזה, את הכוח הזה, הכוח הזה נשאר בידינו. אם זה הכוח נשאר בידינו, אז אנחנו חייבים להניח שכאן נמצא שורש התיקון. דהיינו, את מה שאיבדנו עבד לנו, מה שתוקן, אז תוקן אותו דבר שבזכותו, מכוחו אנחנו מקבלים, קיבלנו ויש בידינו את הלוחות השניים. זאת אומרת, מי שגם את הכוח הזה איבד, איבד את כל שארית השייכות לקבלת התורה. מי שאין לו שייכות גם לנשמה, מי שאין לו שייכות לפחות לאחד משני הכתבים, דהיינו לכתר נשמה, מי שאין לו גם לזה שייכות, איבד את כל, מובן, זה מה שכתוב. זה מה שאמרו לנו, שיברתם נעשה, היזהרו בנשמה. זאת אומרת, נשמה, הוא נשאר בידינו, הוא נשאר בידינו, והוא זה, עליו מצווים אותנו, היזהרו בנשמה. זאת אומרת, תיזהרו שלא תנתקו את הקשר עם קבלת התורה, לא תנתקו את הקשר עם מעמד הר סיני, היזהרו בנשמה. כמו שאנחנו אומרים, הרי המדובר פה על אותו נשמע שהוא נשמע שמעשה, שנעשה קדם לו. אז מדובר פה על מין נשמע כזה שהוא אותה שמיעה שעליה אנחנו מדברים. כתר זה נשאר בידינו, ובכתר זה אנחנו צריכים להיזהר ולשמור אותו מכל משמע. חלילה למי שיאבד גם את הכתר הזה. מי שיאבד גם את הכתר הזה מאבד את הכל. זה למדנו. אנחנו הדבר ידוע, אותו חטא שהוא חטא העגל, שבגללו איבדנו את מה את כל מה שאיבדנו, בגללו אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. זה ראשית כל החטאים שלנו. אין לך פורענות שאין עם המחטא העגל, כמו שכתוב בחזר. כל פורענות, כל עונש, כל חטא שישנו בעולם, אז שורשו בחטא העגל. אם בכל זאת קיבלנו, אם בכל זאת קיבלנו תורה אחרי שחטאנו ופרשנו ממעמד הר סיני, איבדנו את כל מה שהיה לנו, בכל זאת קיבלנו שוב תורה, אז הרי כמו שכתוב מפורש בפסוקים, כמו שכתוב מפורש, פרשות שלימות בתורה, זה היה החפרה בעד חטאתכם, וזה היה עם סדר שלם של קבלת שווים. לכן לוחות שניים ניתנו ביום הכיפורים, והיום הזה נקבע עד עצם היום הזה, כמו שכתוב בחזר, ליום סליחה, מחילה וחפרה, וליום תשובה. שזה האופן היחידי שדרכו, על ידו, חזרנו לאותה מעלה. זאת אומרת, הגענו, זה פירוש, הפירוש הפשוט של המילה. התשובה פירושה, חזרנו לאותה מעלה שהיה. באיזה אופן שהוא, חזרנו לאותה מעלה שהייתה, שנתלה מאיתה. חז"ל מפרשים לנו, שיברתם נעשה, היזהרו ונשמע. אז אנחנו לומדים מכאן שהאפשרות לשוב לאותו מצב שממנו נטרדנו, שממנו גירשו אותנו, האפשרות לשוב לאותו מצב היא חייבת לבוא על ידי אותו כתר נשמע. כך באופן כזה שווים, זה נקרא לשוב. תשובה פירושה, תשובה פירושה, קלקלתם, שיברתם נעשה, היזהרו בנשמה. כל מי שחוזר להיזהר בנשמה, זהו האופן היחידי לתקן בחזרה נעשה שנשבע. כך באופן כזה אפשר לתקן. שיברתם נעשה, איך מתקנים? איך ייתכן לתקן? שיברתם נעשה, היזהרו ונשמע. לדעת הרמב״ם בעצם מצוות תשובה כתובה בפסוק והתוודו, זה בפרשת נשא, פרשת השבוע, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם לראור מר בהשם והאשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לה אשר אשם לו. ואם אין לה איש גואל להשיב האשם אלה, אז האשם המושב להשם לכהן. פרשת תשובה, זאת אומרת כל מצוות תשובה, כמו שהיא כתובה בתורה, לדעת רוב הראשונים, אז מה שכתוב בפסוקים הלאה, פרשת ניצבי, ושבת ושמעת בכל רוב, זה הבטחה ברצינות. מצוות תשובה כתובה פה. מצוות תשובה כתובה בפרשה כזאת שאדם עשה מעשה מסוים שאין שום אפשרות לתקן את המעשה. אדם גזל גר ואין למי להשיב, הגר איננו ואין למי להשיב, אין לו יורש. זאת אומרת זה מעשה שהוא נשאר בלי אפשרות תיקון, זה מין מעוות לא יוכל לתקון. מה עושים במעשה כזה? איך אנחנו, איך אפשר בכל זאת, איך מתקנים מעשה כזה? כאן נכתבה מצוות תשובה. זאת אומרת, מצוות תשובה כתובה בתורה בגזל, בגזל ובגזל גר. גזל פירושו דבר, גזל סתם עוד ניתן לתיקון, אבל הפרשה הזאת מדברת על לא על והשיב את הגזילה, אלא על מה, מה עושים באופן שהגזילה לא ניתנת להשבה. מין מעוות כזה, פגעתי, עשיתי מעשה רע, והמעשה הזה אין כנגדו תיקון, אין תיקון כנגדו, זה מעשה ש... זה מעוות שהוא, זה כבר מעשה, אותו אדם כבר איננו, יורשים אין לו. זאת אומרת, הוא לא השאיר שום דבר פה בעולם, והעוול שעשיתי לו לא ניתן לתיקון, כי העוול מתייחס אליו. כל עוול, כל פגיעה שנעשתה בעולם היא קלקול במערכת שהיא עדיין קיימת, אז אפשר באיזשהו אופן לתקן. מי שעשה דבר כזה יתקן כנגדו דבר כזה, מי שעשה, מי שגזל רבים יעשה צורכי רבים, מי שקלקל כך יתקן כך. יש איזו אפשרות שהיא גם בקלקול, בתיקון. כל קלקול שהוא יש כנגדו משהו מעין תיקון, איזשהו אופן של תיקון. בפגיעה בגר שמת, אז הפגיעה מתייחסת אליו, אל אותו איש, והאיש ההוא לא השאיר שום שם שיריתו, הוא איננו, והעוול נעשה לו, וכעת הוא כבר איננו, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא, והעוול נעשה, פירושו שהעוול הזה הוא לא בר תיקון. אין אפשרות, אין שום אפשרות לתקן. כאן נכתבה מצוות תשובה. מצוות תשובה את זה היא אומרת. כאן נכתבה המצווה של והתוודו. שיברתם נעשה, היזהרו ונשמע. זה נקרא שיברתם נעשה, זה נקרא נעשה שהוא, יש הרבה מעוותים שכתובים עליהם, כתוב עליהם בחז"ל לא יוכל לתקון. אבל אם הלא יוכל לתקון, ישנם איזה צורות מסוימות של תיקון, איזה אפשרויות של תיקון, באיזה אופן של יש משהו כנגד, כי הקלקול חל במערכת שהמערכת עדיין קיימת והיא נפגמה, יש אפשרות לתקן. אבל כשאדם פוגע משהו באדם פרטי, והאדם הפרטי הזה, אז חיותו נגמרה והיא איננה יותר, היא לא נמצאת פה איתם, אי אפשר להשיב. לאדם פגיעה כזאת, עוול כזה, מין שיברתם נעשה כזה, מה עושים איתו? שיברתם נעשה. אז על זה כתוב, והתוודו את חטאתם אשר חטאו, היזהרו ונשמע. כאן כתובה מצוות תשובה.
לאמור. זאת אומרת,
אם ראינו שמצוות תשובה כמו שהיא בשורשה, הרי שורש מצוות תשובה נמצא בכלל ישראל, כמו שמפורש הרי בחז"ל, זאת נתקבלה התשובה, נתקפרו וחזרנו לקבל תורה, וזה נקרא בלשון חז"ל שיברתם נעשה היזהרו בנשמע. זאת אומרת, חזרנו למעלתנו הראשונה במה שחזרנו לכתר נשמע. זאת התשובה שלה. נמצא שכאן תמון הסוד של תשובה, כאן זה נמצא, הסוד נמצא פה. כל מי ששובר נעשה, וכאן צריך יותר להבין, כל מי ששובר מעשה, איזה מעשה שהוא, כל מי ששובר, אז השבירה מתייחסת אל ה בפועל של הדברים. מי שרוצה לתקן את הדבר הזה חייב לך, זה הפירוש הפשוט של המילה תשובה. תשובה פירושה לחזור בחזרה אל המקור שממנו נצטוויתי וממנו פרשתי ולא קיימתי את הציבור. לחזור בחזרה, זאת אומרת, שוב לשמוע את המדבר, זה נקרא לשוב. אני שם את עצמי בחזרה באופן את הדיבורים שיברתי. אם אנחנו נדבר, זאת אומרת, אם אנחנו נתייחס לדיבורים שדוברו, אז הדיבורים שדוברו נשברו, הם לא נתקיימו. בהם, בדיבורים האלה כשלעצמם, אם מבחינתם שלהם אין אפשרות לתקן, הם נשברו. הלוחות הראשונים, שבריהם מונחים בארון, הם נשברו. כל מי שרוצה לחזור, לחזור לאותו מצב, זה החידוש. החזרה לאותו מצב היא חזרה לאותו כתר נשמע, זאת אומרת לאותו נשמע שמתייחס אל, אל האומר, אל המדבר, אל המצווה. כך חוזרים אל המצווה. איכות, איכות גדולה ב חז"ל בפרשת נשוא. בספר ראיה מהמנה, שהוא בעצם ספר של טעמי המצוות, מסביר את המצוות בטעמיהן. אז הוא מעריך לבאר את מצוות תשובה. זאת אומרת, כאילו לאוזנינו שלנו, כאילו לתת טעם למצוות תשובה, לתת טעם למצוות תשובה, להשמיע לנו כאילו. אז הוא אומר דבר נורא. כתוב שם בדבריו כך: זהו, זה מדרש תנאי. פירוש המילים, זאת אומרת, פירוש המילה תשובה, זה כך כתוב שם, זה כאילו היית אומר תשוב, היי, תשוב, היי, כך הוא אומר. ובהמשך הוא אומר, על איזה היי הוא מדבר? על אותו היי שעליה נאמר בהי בראה. העולם כולו נברא בהי, הבריאה נבראה בהי, אלה תולדות השמיים והארץ בהי בראם. אז אומרים על זה חז"ל, בהי בראם. אז הוא אומר אותו היי, באותו היי שבהם, שבהי הזה נברא העולם, אז ההי, אותה היי כאילו נתקע, כאילו פרשה, כאילו היא לא נמצאת, היא לא מחוברת. תשובה פירושה תשוב היי. פרשת נשוא, זה מדרש לפרשת נשוא, מדרש חכמים בפרשת נשוא. זאת אומרת, על המצווה הזאת של גזל הגר, על המצווה הזאת של והתוודו, שהיא מצווה תשובה ודעתו, כתוב כאן כדעת רוב הראשונים, שכאן המקור למצווה תשובה. אנחנו כבר הרבה פעמים אמרנו. הפירוש של, לפי ערכנו, של המילה בהיבראם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, בהיבראם, בהיבראם. כביכול בורא העולם השמיע את האות ה', והאות ה' היא זאת שמכוחה נברא העולם. זה ה'. פה כבר פעם שההי תמיד שורש של כל דיבור בדיבור. כשאדם נושם, שמכאן המקור לדיבור, אז נשימה, נשימה, שכאן ההתחלה של כל דיבור, אז היא יוצרת את האות ה'. סתם נשימה ואלמה, כשאדם נושם דרך הפה, שזה האפשרות הראשונה לדבר. את זה האדם משנה, ומזה הוא הופך דיבור. נמצא ששורש הדיבור נמצא באות ה'. אות ה' נחשבת תמיד לשורש הדיבור. דיבור ודיבור בעולם, כל דיבור פירושו הכוח הזה לעתיד, מה שנמצא במחשבתי, מה שנמצא אצלי בפנים, לדבר אותו ולהוציא אותו לחלל העולם, ולתת לו כאילו קיום בפני עצמו, כאילו קיים לעצמו. זאת אומרת, מחשבה שנחשבת, מחשבה שנחשבת, רעיון שנהגה, כל מיני, כל זמן שזה אצלי, אז הדבר הזה הוא דבוק בי והוא לא קיים לעצמו. דיבור שדובר כבר נמצא, אבל כמובן אם הוא נקלט, אם הוא נשמע, הדיבור הזה נמצא לעצמו. דהיינו, השורש הראשון של רצון שלי, רעיון שלי, מחשבה שלי, שהיא נמצאת מחוצה לי, זה דיבור. זה דיבור. הדבר הוא רצוני, הדבר הוא מחשבתי שלי, אבל הדבר הזה נכנס, נקלט, נתפס באותיות ובמילים של דיבור, והוא נתפס במילים האלה, והוא יצא ממני, וכאילו נמצא כאילו במציאות לעצמו. כמובן המציאות הזאת היא לא מציאות, עדיין היא לא מציאות של גשם, זאת אומרת עדיין הדבר הזה בגדר דיבור, הוא לא יתגשם, אבל הוא כבר מחוץ עלי, הוא לא בי, הוא כבר לא חלק ממני, הוא כבר קיים לעצמו, כאילו הוא כבר נמצא לבד. זה דיבור שכבר דובר. מכיוון שהשורש לכל דיבור מדובר, השורש לכל דיבור שהוא בעולם, מצריך זה אלוקה, השורש לכל דיבור בעולם נמצא באות ה'. האות ה' היא מהווה שורש לכל אפשרות של דיבור בעולם. כשאדם נושם, כן, הוא משמיע בעצם את האות ה'. והכוח הזה, האפשרות הזאת, כן, היא משתנה והופכת להיות קול, וכך הקול הזה משתנה לכל האותיות, לכל חמשת מוצאות הדיבור. נמצא שכביכול בהיבראם פירושו הבריאה זה עניינה, רצונו, מחשבתו, כולם בחוכמה עשית. כל הבריאה כולו, כולה, היא רצונו התברה, חוכמתו התברה, שהפכה להיות כאילו מציאות בפני עצמה. זה נקרא בהי בריאה. היי. זאת אומרת, באותה אות היי, נמצא שורש לכל עניין הדיבור כולו. זאת אומרת, לכל אותה פרישה שיכולה מחשבה שלי לפרוש ממני ולהיות מציאות בפני עצמה. רצון שלי יכול להיות מציאות בפני עצמה. זה נקרא בהיברה. לכן לא לחינם, כן, לא לחינם, אז האות הזאת, השם שלה הוא היי, שפירושו כמו שכתוב בפסוק, היי זה כך. זאת אומרת, אני מגיש את הדבר הזה אל משהו שהוא מחוץ עלי, אל חוץ ממני. והי לכם זרע וזרעתם את האדמה, כמו שכתוב בפסוק, קחו לכם, זה נקרא היי. היי זה נקרא כתוב, היי לך. כאן נמצא השורש לכל הגד מסוג כזה, לכל הגדה מסוג כזה, שאומרת אני נותן לך ממני משהו, אני נותן לך משהו מעצמי. זה נקרא בהי ברא. בהי נמצא גם בהגיה של הי וגם בפירוש התיבה הי. כאן נמצא השורש לנתינה שאני נותן מעצמי החוצה, אני נותן מעצמי על מה שמחוצה. אז כביכול בהי ברעם, אז כאן נמצא השורש שבורא העולם ברא מציאות שהיא קיימת לעצמה, היא קיימת מחוץ לו, שהיא לא הוא, שהיא נראה ברצונו, אבל זה רצונו שקיבל מציאות כדבר קיים בפני עצמו. זה היי. מדברים על שיברתם נעשה, היזהרו בנשמע. נחזור, דיברנו על שיברתם, קלקלתם, פגנתם, נעשה, היזהרו בנשמע. ואנחנו מבארים, היזהרו בנשמע פירושו לחזור ולשמוע את האומר ולא את הדיבור המדובר. את האומר, דהיינו להעלות את אותה היי, אותה היי שהיא תחילת יציאת הדברים מפיו של המדבר, וקבלת כאילו מציאות בפני עצמה, מציאות לעצמה, כן, הדבר קיים לעצמו, הדבר קיים כדבר בפני עצמו. כאן נמצאת התשובה, תשוב היי. זאת אומרת, תשוב היי לפיו של האומר, והיא תחזור להיות בפיו. זאת אומרת, היא תחזור להיות חלק מהאומר, דהיינו, באופן שמי שישמע את כל המדובר, אז הוא לא ישמע את, הוא לא ינתק את הדיבורים מהמדבר, הוא לא ישמע את הדיבורים כדבר בפני עצמו. לא להפריד את הדיבור מהמדבר, זה פירוש תשובה. כשאמרנו תשוב היי, כשאמרנו תשוב היי, אמרנו תשוב היי, ובזה אמרנו, בזה בזה התורה אומרת, מבטאת את תוכן העניין של תשובה. תשוב היי, לאן תשוב היי? לאן תשוב ההי? תשוב למקורה, ההי תשוב לאותו שורש שהוא בנשימתו התברה, שהוא בנשימתו התברה לפני שהדיבור כבר דובר. זאת אומרת, לפני שהדיבור נתפס כדיבור שכבר יצא לעצמו, שכבר יצא וקיבל מציאות בפני עצמה, כמציאות של דבר נפרד. הכוח הכוח להשיב את הדיבורים אל המדבר, זה עצמו הכוח שנקרא היזהרו בנשמע. שיברתם נעשה היזהרו בנשמע, הכוח לשמוע את המדבר בדיבור, דהיינו לשמוע את הדיבור המדובר, את הדיבור היוצא מהמדבר, דהיינו להצטרף, להצטרף להתהוות של הדיבור, ולא לשמוע את הדיבור כדיבור שכבר דובר, שהוא כבר נמצא לעצמו. להצטרף אל המדבר ולא אל הדיבור, זה נקרא תשוב היי. אותה ה' היא בעצם נשימת פיו ידבר, אבל מאותה נשימת פיו יוצא דיבור שלם שהוא מדובר והוא נהיה דבר בפני עצמו, דבר קיים, דבר בפני עצמו, דבר שלם. כשמדברים על תשובה, מדברים על תשוב ה', אז אנחנו מדברים על אותה ה', תשוב למקורה, ואנחנו נחזור לשמוע, אנחנו נחזור לשמוע אותה, זאת אומרת נחזור לשורש הדיבור, זה נקרא תשוב ה'. היה אדם אחד, היה אדם אחד בעולם שזכה שפרשת קבלת התורה תיכתב בפרשה שהיא קרויה על שמו. זה היה יתרו. ללמדנו שכל מקבל תורה צריך בעצם, כבר אמרו, כבר עמדו על זה גדולי המפרשים, ללמדנו שכל מקבל תורה צריך בעצם להפוך את עצמו מגוי ליהודי. זאת אומרת, זאת הצורה של קבלת התורה. שתי מצוות, זאת אומרת, שתי קריאות נצטווינו בחג השבועות. נצטווינו בשתי קריאות, ביתרו וברות. השניהם צריכים לקרוא. זאת אומרת, כלל ישראל נעשה, היא התהווה, נהיה. איך הדבר הזה קרה? זה קרה על ידי וישמעאל, בסך הכל. בסך הכל. לא היה שום דבר לכם. חזר שואלים מה שמועה שמע, הוא בא. שמע מה ששמע. אבל כשיש דבר כזה שנקרא וישמע, ההמשך של אותו וישמע היה כל קבלת התורה כולה. למדנו מכאן שכשנזהרים בנשמע אפשר להגיע לכל מקום. ההוא בנשמע, אם יש דבר, יש איזשהו דבר שהוא פגום בזמננו זה, דבר שצריך חיזוק, צריך תיקון. שוב אני חוזר ואומר, מכיוון שהימים האלה הם הימים שהם זכר לאותם ימים שעדיין היינו עם הכתרים, אז לפחות נזכר באותו כתר שעדיין הוא בהישג ידינו, אותו כתר שנשתייר בידי. יש דבר שנפגם שבאמת דבר שהמערכת כולה מכוונת כנגדו, מערכת כולה מכוונת כך, אף אחד לא תורח. אני לא רוצה להאריך בזה, כל אחד מבין. כל המערכת התקשורתית כולה, היא מתכוונת כולה להרוס את הנקודה הזאת, להחריב את זה. זאת אומרת, לשבור את כתר נשמע. אין מציאות שנקראת נשמע במקום שהוא כולו מלא אך ורק מילים, 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 דיבורים. ההתייחסות כולה היא אל המילים. ההתייחסות כולה היא בעצם, כל החינוך כולו מכוון אל המילים, אל הדיבורים, אל הצורה הזאת, אל הצורה הזאת, הדיבורים. זה נקרא לעקור, להחריב את כתר נשמה. כתר נשמה לא יכול לפעול. בזה, במצב כזה, אין מקום בכלל לכתר נשמה. זה נקרא פשוט לשבור את אותו כתר שנקרא. שיברתם חלילה נשמה. מובטחים, כמו שנפסק להלכה. אנחנו מובטחים שיתקיים בנו ושבת עד השם אלוקיך ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אנחנו נחזור לכתר נשמה, אנחנו מוכרחים לחזור לזה. אנחנו חייבים לחזור ולשמוע בקולו. פסק להלכה ברמב"ם. כשנעשה תשובה אני גאה. אנחנו מובטחים שנעשה תשובה באחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך, שמעת בקולו, אז בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. אנחנו פה, אנחנו בזמן הזה, אנחנו במצב הזה. מה שחסר לנו זה רק הדבר הזה. שיברנו נעשה, אנחנו שיברנו כל נעשה שבעולם. הצלחנו כבר לשבר גם כל נשמע שבו. האוזניים סתומות, האוזניים ערלות. אנחנו משכנו על עצמנו את עורלת האוזניים. משכנו את זה על עצמנו, אף על פי שזכינו לאפשרות של כתר נשמע, אבל אנחנו פשוט סתמנו את זה בידיים. אין מי שמטה אוזן לשמוע, אבל לא לשמוע את הדיבורים בעצמם, אלא לשמוע באמת. תשובה. וזהו התנאי האחד והיחידי. בכמה וכמה מקומות כתוב בפסוקים. בפור של דבר, מה שיהיה, אז ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, בסוף, ונתן השם אלוקיך את כל הכללות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. שוב תשמע. תשוב לשמוע. אנחנו רחוקים מזה מאוד. ובאמת רחוקים מזה. זאת אומרת, אם מה שהתורה הבטיחה, שלא נפלט היא ולא רחוקה היא מזה. אנחנו רחוקים מזה מאוד. אנחנו כמו שאנחנו רחוקים מהמושג הזה. המושג הזה רחוק מכיוותינו. אנחנו בכלל לא יודעים מה פירושה של הטיית אוזניים. אנחנו שומעים את מה שנכנס לאוזניים. מה שנכנס לאוזנינו, את זה אנחנו שומעים. גם את זה בהכרח. אבל מה שנקרא להטות אוזן, לשמוע את המדבר, יש מי שמדבר ושומעים, לשמוע את המדבר. כביכול מישהו מדבר אלינו. מישהו מדבר אלינו בקול גדול ולא יסף, כמו שחז"ל אומרים, ולא פסק. בכל יום ויום בת קול יוצאת, מהר חורב ומחרזת ואומרת. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בכל יום ויום יוצאת כזאת בת. מי שלא יתה אוזניים לעולם לא ישמע. מי שיתה אוזניים, אז מובטח לו. מי שישתדל להיזהר בנשמע, מובטח לו שישמע את הבת קול הזה. מי ששומע רק דיבורים מדוברים לא ידע היום להבחין בין טוב לרע, בשום אופן, בשום אופן, אין הבחנה. יש אותו משקל דיבורים לזה ולזה, בעצם אותם דיבורים. רחמנא ליצלן, כל מי שרוצה לשמוע קצת יותר, מי שרוצה להיכנס קצת יותר, מי שרוצה להבין קצת יותר, מי שרוצה שכל אותם דיבורים יהיו בטלים ומבוטלים בעיניו, חייב להטות אוזן, לשמוע אל המדבר, ואז הוא ישמע שהמדבר מדבר דיבורים אחרים, וכל הדיבורים האלה אין להם מקום. הם ממילא נעשים דיבורים בדלים, הם בלי מקום, הם לא יוצאים משום מקום. אבל זה רק למי שמטה אוזן, מי שמטה אוזן אל המדבר, אל מקור הדיבור. הוא מטה אוזן, אז הדברים ברורים, הדברים ברורים. כל מי שישים על המשקל את כמות העיתונות הזאת כנגד כמות העיתונות הזו, אז ודאי ש... פשוט. אבל צריך לשים את שניהם על אותו כף משקל, גם את אלה וגם את אלה, על אותו מקום, ולהטות אוזן ולשמוע את המדבר. תראו שהכל בטל ומבוטל, אז ישמעו אנוכי השם אלוקים. מצד אחד ישמעו אנוכי השם אלוקיך, ומצד שני ישמעו אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כמובן עלבונה של תורה יוצא ממי שצריכים לכבד אותה, אלו הם שמעליבים אותה, אלה שאמורים היו לכבד אותה, אז עליהם אותה בת קול בוכה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מי הם הבריות שאוי להם מעלבונה של תורה? וזה מדבר על כל הגויים שבעולם. או על בעלי החיים, מי זה הבריות האלה? זה בתנאי אחד, זה בתנאי אחד, האפשרות הזאת קיימת רק, אך ורק, אם אנחנו משייכים את עצמנו לפחות באיזשהו אופן למה שנקרא כתר נשמה. כתר נשמה, רק לזה מחכים, רק לזה. בנוסח הקדושה אז אנחנו אומרים והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, ומכאן אז כל נוסח כמו שהוא גומר. אבל בכל אופן זה הנוסח שתקנו לנו רבו חזר, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהדבר יקרה. מה פירוש והוא ישמיענו ברחמיו שנית? מה הכוונה לזה? את זה אנחנו מבקשים. זה נשמע כאילו שאנחנו אדם מבקש מחברו, תן לי כך וכך. אז אי אפשר לעמוד ולבקש את זה בנוסף, תן לי, ואחר כך תגיד לי שנתת לי. אז אני מבקש, תגיד לי שנתת לי. אז אני אגיד לך. הרי אתה מבקש את גופו של דבר, אתה לא מבקש את ההשמעה. הבקשה חלה על גופו של דבר, ולא על השמעת הדבר. איפה כאן התפילה שמתייחסת לעיקר הדבר? בוודאי כוונת הדברים שאנחנו מתפללים והוא ישמיענו ברחמיו שלנו, ברגע שנשמע באמת, ברגע שנזכה בחזרה באמת בשלימות לכתר נשמע, ואתה תשוב ושמעת בכל השם אלוקיך, זאת הגאולה בעצמה. ישמיענו ברחמיו שלנו. כתוב, שמעו נותן לו דמי עינו, חרשו נותן לו דמי כולו. כשאדם מסמא אדם, אז תשלומי הנזק הם רק עבור אותו עבר שנלקח מאותו אדם. שמעו נותן לו דמי עינו, חרשו, כתוב בגמרא, נותן לו דמי כולו. חרש נחשב לאדם עם... חרש באמת נחשב לאדם חסר דעה, יחד עם שוטה וקטן, חרש. מי שאין לו כוח שמיעה נמצא, למדנו אם כן, שכוח הדעת בעצם, שהיא עיקר צורת אדם, נמצאת פה, נמצאת באוזן. שמעו ותחי נפשכם. האוזן נושאת בתוכה את אותו כוח הדעת שמשם כל צורת האדם נבנית. חרשו נותן לו דמי כולו. מי שאין לו את הכוח, מי שלקחו ממנו את האפשרות לשמוע, לקחו ממנו את חייו, נותן לו דמי כולו. לקחו ממנו את שמעו ותחי נפשכם. אנחנו לא יודעים מה. זה כבר עלינו מאוד, לפי מערכת המושגים שלנו היום. במושגים של היום, אם נשאל אדם אם עדיף שיקחו ממנו את כוח האוזן או את כוח העין, אז ברור שהוא יענה מיד, קח ממני את האוזניים, אני לא צריך אותם. אומר לפעמים שמשתמשים קצת באוזנה, וגם כן בשביל להחריש אותה. זה קורה לפעמים. אבל רוב השימוש הוא בה. מי צריך אוזניים? מי צריך אוזניים? לשם מה זה נחול? לשם מה זה נחול? גם את הדיבורים שמבארים את מה שרואים, גם את הדיבורים האלה אפשר לצלם. הכל. מספיק. מי צריך את האוזניים? וגם עד איפה הפריסה של האוזן, עד איפה היא מתפרסת, עד איפה היא יכולה להגיע, כמה אני שומע, מרחק 30 צעדים ממנה, משם פחלה אני שומע רק המולה, וזה באמת לא מעניין. עבר מדולדל, מיותר, לא נחוץ. את הכל אפשר לעשות במראות. לא חסר הרבה, ועוד מעט יהיו לנו גם מיני טלפונים כאלה עם פקס. לא יצטרכו, האוזניים יהיו מיותרות, זה יהיה עבר מדולדל, הוא לא נחוץ בכלל. לעשות ממנו עיקר, זה העיקר, זה העיקר, זה הדבר. האוזן, כאן העיקר. איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? אין מציאות אין מציאות בעולם. לתפוס יותר רק דרך האוזן, קצת יותר, זאת אומרת לצאת למה שנקרא כתרי אותיות, לצאת לכתר. אין כתר לעין. כתר יש רק לנשמע. ואדם שלקחו ממנו את האפשרות לצאת מהמגבלות הקטנות האלה, אז לקחו ממנו את חייו. כיוון שלזה אנחנו לא שייכים, זה הופך להיות מיותר לאט לאט. אז המקום מתמלא, זה הופך להיות דבר מיותר בעצם. זה לא נחוץ. את כל זה אפשר מיד להעביר למסך, וזה רואים את זה. הוא ירד, רק לראות עד איפה ירד. עד כמה אנחנו, עד כמה אנחנו לא מאוזנים. רצינו לדבר היום, זה מה שבעצם רצינו לבאר שוב בימים האלה, לזכור היטב הימים האלה הם הימים של אלו הימים היחידים שבהם היו לנו כתרים. אלו הימים שהם טובים להתגעגע על אותם כתרים שנלקחו מאיתנו. ומתוך געגועים על הכתרים שנלקחו מאיתנו, אז נוכל לצרף את עצמנו לפחות במשהו, במשהו, באיזה טאג, באיזה קוץ, באיזשהו, כלשהו, לצרף את עצמנו לאותו כתר שעליו אמר לנו בורא העולם, שיברתם נעשה, היזהרו ונשמע.